ליה, איך את תמיד קוראת לי?
וואי, באיזה מהשמות.
הכינוי היא כאילו שחוזר הכי הרבה.
מה? אני לא יודעת, אתה ממש מתקיע אותי עכשיו, אז אני קוראת לך במיליון שמות.
מה שבולט הכי חזק?
אתה לא רואה איך זה נשמע?
גבר אלפא.
נו, אתה רק רצית לשמוע אותי אומרת את זה, נו, מה אתה איזה?
את יכולה להגיד את זה, אני מרשה לך
אני
עכשיו.
אני בחיים, לכל מאזיננו, בחיים לא קראתי לארז גבר אלפא, אם כבר צחקתי עליו, שהוא לא יודע מה זה, איך זה להתנהג כמו גבר אלפא שהוא כל כך בטוח שהוא.
אבל שנייה, עזבי שטויות, gun to your head. עכשיו כשאת ברצינות, לא מסתלבטת עליי. מגדירה אותי גבר אלפא?
אני מגדירה אותך גבר אלפא.
תודה רבה, ובדיוק בשביל זה אני הבאתי פרקליט היום, כי ידעתי שיגיע אבל.
לא, אבל אתה צריך להגיד שאני גברת אלפא.
מה זה גברת אלפא?
הנה, תגיד שכן.
אני לא יודע מה זה.
זה בדיוק כמו שזה נשמע.
אני חושב שעצם העובדה שאני פה תקוע איתך כבר שנה, אמורה לגרום לך להבין שאני רואה בך גברת אלפא,
יפה מאוד. נו, אז תביא את זה, תציג לנו.
ובדיוק בשביל זה, אני הבאתי את הפרקליט שלנו לענייני אלפות היום. עדן, מה שלומך, נסיך?
מה קורה, חברים?
אנחנו מאוד מתרגשים שאתה פה, כי תקשיב, לי ולארז יש מלא ויכוחים לא פתורים, ואתה לא ידעת את זה לפני, אבל אנחנו הבאנו אותך פה באמת על תקן השופט. ארז חושב שאתה פרקליט שלו. אני חושבת שבסוף ערב, אולי אנחנו סוף הצהריים בעצם. אנחנו אולי נחליט שהיית הפקליט שלי.
בואי נתחיל, קודם כל תתני למרשי להציג את עצמו קצת.
יאללה,
ספר לנו את האלווייטור פיץ' אחי.
טוב, אז יאללה, אז אני בן 32, מרמת גן, מאורס, בזוגיות, 6 שנים, עם אהבת חיי. אני יזם, יש לי עסק גם בתחום הכושר עם בת הזוג שלי, יש לנו אפליקציה מאוד מאוד מצליחה. בעצם כמו שאמרתי לה מקודם, התחלנו בקורונה, קורסים דיגיטליים, ולכל אחד מאיתנו עכשיו יש עסק מעצמו, אני עוזר לגברים בהתפתחות אישית, ומלמד אותם בעצם איך להיות ג'נטלמנים מודרניים, ולהיות אלפא כמו שדיברתם עכשיו, והיא יועצת עסקית לבנות בגילי 20-30.
מדהים, וואי, אני חייבת רגע לייצר, כי זה היה סופר מעניין, כי ראינו פה המון אנשים, ואתה הראשון שמתחיל כגבר, עם התיאור של זה שאתה בזוגיות, ומאורס לאהבת חייך, וזה ממש מגניב, כאילו זה מבחינתך הזהות שלך לפני שאתה יזם.
כן, כי מאוד חשוב לי לא להעביר להגיד שאני בזוגיות, זאת אומרת, היא חלק מהחיים שלי, היא חלק מאוד גדול מהחיים שלי וחלק מאוד גדול מההצלחה שלי, שאני חייב לשים את זה על השולחן, שזה מה שאני חושב גם לגבר אלפא, תמיד שחושב שגבר אלפא אולי צריך להיות תמיד רווק או זיין ודברים כאלה, אני חושב שלהפך, גבר אלפא המקום שלו זה להיות עם מישהי חזקה, בחורה חזקה, שכמו שהיא קראה לזה גם בחורה שהיא אלפא, וביחד לנצח את העולם.
אתה שמח שיש לך אותי עכשיו?
קודם כל כן, לי החיים שלי. ואני באתי לשאול אותך, מה זה גבר אלפא, כדי לפתוח. וזה מרגיש לי קלישה, כי גם מי שיכנס אליך לאינסטגרם ידע את זה. אני חושב שהיינו רוצים לפתוח ולשאול אותך, מה זה גבר בטא?
מה זה גבר בטא? אוקיי, מבחינתי, היום גבר, בעולם של היום, אני אומר שכולנו, כל הגברים, נמצאים באיזשהו מלחמה תמידית עם עצמנו, כי יש לנו איזו חובת הוכחה, גם על עצמנו וגם על הסביבה, לבוא ולהראות שאנחנו גברים חזקים, ובגלל זה אני קורא לזה גם ג'נטלמן מודרני. זה מישהו שיודע לשלב בין שני הזז מהגבר בטא, אני רוצה לדבר יותר על אלפא, זה בעצם גבר שיודע לשלב את כל הקטע של פעם, של הג'נטלמן, את זה שפותח את הדל, את זה שמשלם בדייט ראשון, ואחד גם שיודע להתעסק בדיגיטל, להתחיל עם בחורות בדיגיטל, להראות תמונות, להראות שהוא נוכח כאן, כי אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים רק להתחיל היום, כמו שאמרתי, לקראתי את בזוג שלי באינסטגרם, וגבר בטא מבחינתי זה גבר שהוא לא יודע מה הוא רוצה מהחיים שלו, זה גבר שלא מטפח את עצמו, זה גבר שלא אכפת לו איך הוא נראה, אבל ברמה שהוא חי בסרט שהוא יכול להצליח עם בחורות ברמה גבוהה, והוא לא עושה כלום עם עצמו, זאת אומרת, אין לו מודעות לעצמו אפילו, וזה גבר שהוא לא מתאמן, גבר, איך אני אסביר לכם, שיושב מול הטלוויזיה כל היום, עם קרס כזאת, מטופחת, לא מסדר את השיער, לא משקיע בעצמו בלימודים, לא משקיע בעצמו בעבודה, לא עושה כסף, בוא נגיד גבר שהוא פסיבי, זה מבחינתי גבר בטא.
אגב, היית כזה פעם בחיים שלך?
את האמת שאני חייב פה להגיד שלמזלי, בקטע של בחורות, לא להגיד לכם שהיה לי קל, אבל כן הלך לי יותר, כי תמיד רציתי את זה, אבל בכל הקטע של הכסף והקטע של הצלחה, היה בי איזשהו מקום שהיה לי מאוד קשה להצליח, כי לא ידעתי מה אני רוצה מעצמי. אבל כן הייתה לי את הנכונות להגיע לזה בסופו של דבר, והגעתי לזה.
יש לי עכשיו שאלה ממש לא פוליטיקלי קורקט, אוקיי? בוא נגיד סבבה, אתה אז היית יחסית, גם אם בהתחלה לא בכסף, זה היית יחסית גבר אלפא כל החיים. מה קורה אם לנו במעגלים שלנו, יש חבר שהוא לא גבר, אלפא, והוא לא מבין למה לא מצליח לו עם בנות, למה לא מצליח לו עם כסף, למה זה. עכשיו, לך ברור למה הוא לא מצליח. איך אנחנו ואם אנחנו בכלל צריכים להביא מודעות למישהו מהסביבה הקרובה שלנו, שאכפת לנו, לא איזה אדם מהרחוב, אתה לא תלך עכשיו להגיד לזה. צריך לעשות את זה?
אז אני מאמין בדבר כזה. קודם כל, בן אדם שלא רוצה לעזור לעצמו, אפשר לעזור לו. וגם אני טוען שתמיד, שאתם רוצים להשפיע על בן אדם בצורה מסוימת, אתם צריכים להראות לו. זאת אומרת, אם יש לי חבר שהוא לא גבר אלפא, והוא גבר שצריך חיזוק, אני אבוא ואראה לו. אני אבוא ואדגים לו, בלי להגיד לו, תשמע, אני בא להראות לך עכשיו, ואני אראה לו מה הוא יכול להשיג. זאת אומרת, גם בזוגיות אני תמיד טוען שאתה לא יכול לבוא לבת הזוג שלך, להגיד לה, בואי, את צריכה להתאמן. אתה תראה לה שאתה מתאמן, אתה תראה לה שאתה משקיע, ואז היא תרצה גם להתאמן ולהשקיע, כי אתה משקיע בעצמך. ככה אני תמיד טוען שאתה נותן דוגמה לבן אדם. עכשיו, תלוי גם מה היחסים שלך איתו. זאת אומרת, אני, רוב החברים שלי, גם תמיד, זה גם למה הגעתי למקצוע הזה, היו מתייעצים איתי, היו רואים לי שהולך לי עם בחורות, היו רואים שאני לא אכפת לי, ואני לא רואה בעיניים, מדבר שטויות עם בחורות לפעמים, ומוציא מהפה ומשיג מה שאני רוצה, ואז הם מבינו, רגע, גם אני רוצה. בוא נתייעץ עם עדן, לתת דוגמה. את מבינה? לתת דוגמה וגם לדבר איתם על זה, להכניס להם את זה בשיחה מאוד מאוד עדינה. כי תחשבי שעכשיו, בגלל שזה מקצוע שלי, ואני גם יוצא הרבה פעמים עם חברים, יכול להיות שהם מרגישים חסרי ביטחון לידי הרבה פעמים, אני לא אתן להם להרגיש חסרי ביטחון, אני פשוט יבוא ויראה להם שאני יודע פלרטט, שאני יודע לדבר, ולמד אותם בצורה עקיפה, איך לעשות את זה גם.
אבל זה לא גורם להם לקנא בך כשהם רואים את זה?
אז זהו, אני יכול להגיד לכם ש... אני כל הזמן, זה נשמע מצחיק, אבל מחליף אנשים מהחיים שלי, כי אני נמצא בהתפתחות אישית תמידית. ואני התרחקתי בתקופה האחרונה מהמלחמה, שזה נשמע מצחיק, משני חברים מאוד טובים שהיו לי, שאני הרגשתי שהם לא ברמה שלי, שזה מאוד עצוב להגיד את זה. חבר מאוד טוב, שהיה לי באמת באמת חבר טוב, ואני הרגשתי שדי, שאני כבר לא יכול להיות חבר שלו, כי אין את הפרגון ואין את התמיכה שאני צריך, רק לוקחים ממני כל מידע, ואני... הפסקתי עם זה לגמרי.
בידיעה שכנראה רוב הגברים שאתה מכיר, הם לא אנשים שדוגלים בהתפתחות אישית 24-7, והם לא האנשים היזמים שאתה מתאר, ואולי הם לא מתאמנים 3-4-5 פעמים בשבוע. איך אתה כן מוצא חבר'ה שיאתגרו אותך?
אז ככה, קודם כל, אני נמצא בעולם הזה של טיק טוק ואינסטגרם, והיום אני נמצא גם בהרבה אירועים, ובהרבה מקומות שאני הולך אליהם, ואני יודע... איך להפריד בין אנשים שהם הם תורמים לי באיזשהו מקום שאני צריך, אין לו לעשות, אנחנו נמצאים בעולם עם, איך אני אסביר, עם, שאני צריך להרוויח משהו, ואם מישהו רוצה משהו ממני, אני גם צריך לתת לו, זאת אומרת, זה העולם, ככה זה עובד, והיום אני יכול להגיד לך, שאני יכול לספור לך על האצבעות שלי, שיש לי שלושה חברים, שלא הכרתי אותם היום, שהם אנשי עסקים, שהם אנשים שהם מאוד מאוד מצליחים מבחינת כסף, מבחינת גבר אלפא,
כן.
מבחינת זוגיות, וזה מי שבחרתי שיהיה בסביבה שלי, לא כי אני מושפע מהאנשים הפחות טובים, אני מרגיש שאם אין בן אדם מה להציע לי ורק אני נותן לו, והוא גורם לי להרגיש לא טוב, זאת אומרת במערכת היחסים שלנו בתוך חברים, אני לא אהיה שם.
זה בדיוק מה שאנחנו דיברנו בזמנו, על סוג האנשים בחיים שלך שבאים כדי לתת, וסוג האנשים שבאים בחיים שלך כדי לקחת.
ובחברות זה צריך להיות משהו שהוא באמצע. אגב, כל חבר בחיים שלך צריך להיות מישהו שתורם להתפתחות האישית המקצועית שלך, לא יכול להיות נגיד חבר שהוא רק מכיל ואתה יודע,
חבר פרלמנט בירה.
כן.
יש, כמובן שיש, אני אגיד לך מה. קודם כל אני טוען שיש גם אנשים בחיים שלנו שהם באים והולכים, יש להם זמן מסוים בחיים שלנו, יכול להיות שיהיה לי חבר טוב שנתיים, והבנו שהדרכים שלנו צריכות להיפרד, אין מה לעשות גם ממני וגם ממנו, שאנחנו הבנו שכל אחד מגיע למצב מסוים, גם בזוגיות. אני אומר שתמיד בזוגיות, אם אין, לא ממשיכים להתקדם ביחד, יש רק אחד שלוקח לצד ימין, והשני נגיד מתבלבל איפשהו, אי אפשר להמשיך להיות ביחד. וגם אני טוען שככה אצל חברים, יש לי חברים שאני יכול לצאת איתם, זאת אומרת, אני היום לכל כך את הטלפון, ואם אני רוצה לצאת וליהנות, יהיה לי מי לצאת, יהיה לי מי לעשות כיף, אני עושה את זה. אבל זה חברים שיהיו רק ליציאות, רק לכיף. ויש לי חברים לאימונים, יש לי חברים שאני רק מתאמן איתם, ובאימונים אני לא מדבר איתם על עסקים, באימונים אני מדבר איתם על שטויות, כי אני מרגיש שבא לי עכשיו לדבר על שטויות, אבל אם אני בתור עדן, ארצה עכשיו לשבת על שיחה של עסקים, על שיחה ברומו של עולם, שאני יודע שזה התפתחות אישית, אני כבר עם חבר שהוא באמת חבר שבאותה רמה כמו שלי, בהתפתחות אישית.
לי, אני מרגיש שהתחממנו מספיק, והגיע הזמן לפתוח את המעברים האמיתיים.
כן, אנחנו נתנו לו קצת, יודע, קצת התפתחות אישית, קצת לככה לדבר קצת על העולמות שנוחים לו.
הגיע הזמן לשרוף, אחי, אתה מוכן?
אני מוכן לתת לזור נוחות תמיד.
אנחנו הכנו לך פינה. כי ככה זה עובד אצלנו.
אני מוכן תמיד. עם אירועינים אחרים, אנחנו כזה שומרים את הפינה לאמצע סוף. אמרנו איתך, אנחנו על ההתחלה מתחילים. גם אתה יודע, למי שלא שומע בדרך כלל, אנחנו מתחילים את הפודקאסטים, זה שאנחנו פותחים בקבוק. אתה הרסת לנו, כי יש לנו רק בקבוקי סודה. אז גם שתדעו שהוא פה פיקח, או אנחנו לא השפענו.
איזה מזל שלא לקחנו את החסות של היין בסוף, איזה מביך זה היה, זה אמור להיות הפרק הראשון עם החסות של היין.
אנחנו הבאנו, הוא פשוט רצה סודה. אוקיי.
תקשיב.
יאללה.
תפתחי לי.
אוקיי, אז אנחנו קוראים לפינה עם השם הלא מקורי, אך נצרך, גבר אלפא, אוקיי? אנחנו הולכים לתת לך כמה שאלות, להאם מה שאנחנו אומרים זה גבר אלפא או לא, ואתה תסביר לנו. סבבה?
פשוט.
אוקיי. שאלה ראשונה, אוקיי? האם גבר אלפא יכול לפקוט ליד נשים?
כן.
למה?
כי גבר שבטוח בעצמו וירגיש רע, שחבר שלו נהרג נגיד או במלחמה ודברים כאלה, או שקורה לו משהו בחיים, הוא יכול לפקוט לידה 2, 3, 4, 5 דקות ולהפסיק. אני לא חושב שגבר אלפא יכול לפקוט לחברה שהוא כמובן לא הולך לי, לא טוב לי, חרה לי. הוא יכול לבוא נקודתית, להתלונן על משהו שקורה לו בחיים ולהפסיק עם זה. כאילו, זאת אומרת, לא להשאיר את זה אצלו, כן להראות רגש, אבל במידה מסוימת, לא כמו בחורה כמובן.
האם גבר אלפא יכול לתת לבת הזוג שלו לצאת לבד עם ידיד?
אם זה ידיד גיי, אין בעיה. אני חושב שגבר, שהוא גבר אלפא, הוא יודע את זה שבחורה שיש לה ידיד, אני הייתי רווק הרבה מאוד שנים, כל בחורה שהייתי איתה בקשר כמעט היה לי איתה משהו, וגם בחורות שאולי אין חבר, אני יכול להגיד ואני מתוודא כאן, שהיה לי לבחורה הזאת משהו, ובגלל שאני יודע שאני הייתי כזה, לא הייתי בחיים שלי נגורם למישהי לבגוד בבן זוג שלה, אבל כן היה לי רגשות כלפי, אז אני מאמין שאין כזה דבר ידידים.
אבל היא עושה לו... רגע, לא רגע, קודם כל, מה נגיד אנחנו? מה נגיד אנחנו? אלן, תעשה לנו את הדעה.
אתם, קודם כל, יש לכם אינטרס משותף, אתם רוצים לעשות כסף, ויש לכם משהו שהוא מאוד מאוד, אין את זה הרבה לדעתי, ואני אגיד לכם משהו, זה מאוד מאוד אינדיבידואל. זאת אומרת, אם יש ידידים שהם ידידים מגיל מאוד מאוד צעיר והכל, אני חושב שגם הם יכבדו את בני הזוג שלהם ולא ייצאו עכשיו למסיבה ביחד או לבר ביחד בשעה מאוחרת, הם כן ישבו לקפה.
כל הדברים שעשינו. זה לי דרך להסביר לך כמה מסיבות ליה ואני יצאנו לבד בשתיים בלילה.
ולכמה ברים ושלוש.
ובגלל זה אני שואל, כי תראה, אני בדיוק קראתי, אני חושב ששלחתי לך את זה מחקר, על זה שאחוז הבגידות הכי גבוה, אתה יודע איפה הוא נמצא בבני 20?
25?
לא, לא כאילו באיזה גיל. איפה? באיזה מיקום פיזי?
בתל אביב.
לא.
מה אתה מדבר?
ארז, לא תסביר את הזה. זה שהיא מבלבלת.
זה לא קורה בשלוותה, זה לא קורה בברים, זה קורה באוניברסיטאות. למה זה קורה באוניברסיטאות? כי כשאתה באוניברסיטה ויש לך איזה סטאדי פרטנר, אז יש לכם משימה משותפת. ואז כל הלילות שאתם מבלים ביחד בללמוד, בלהתכונן למבחן, בלחרוש, בלהתמודד עם האתגר ביחד, אם אחר כך אתם מסיימים את המבחן או את העבודה מגישים, ויש לכם חוויה של הצלחה משותפת, יש לכם תחושה שמה שאתם חווים ביחד, שער העולם לא יבין אותו. ובגלל זה אני אומר, שאולי דווקא חבר'ה עם אינטרס מקצועי משותף, זה יותר מסוכן.
אוי אוי אוי.
אני עוד פעם, זה אינדיבידואלי מבחינתי, ואני חושב שאם בת הזוג שלך, בת כמה בת הזוג שלך היום?
26.
26. אני חושב שאתה מספיק בן אדם אינטליגנט, וגם בשביל לדעת שאתם פה באינטרס משותף, אם אתה תרצה לבגוד בה, זה לאו דווקא יהיה איתה או לאו דווקא יהיה בשעות העבודה, זה יהיה גם סתם ככה, אתה מבין מה אני אומר? עכשיו, זה לא בקטע שאני בא ואומר לבת הזוג שלי, אל תלכי מידיד שלך בחיים, אני פשוט יודע מה האינטרס של ידיד, של הבן אדם בסופו של דבר, וגם מבחינתי יש שעות מסוימות שזה יהיה סבבה, שאני לא הייתי יוצא מידידה שלי בחיים למסיבה, עכשיו, אישי, כאילו, איתה ביחד, הייתי יוצאו ליומות חברים ודברים כאלה, כי אני לא חושב שזה מכבד.
יש לי שאלת פולואה.
נו.
האם גבר אלפא יכול לרקוד בצ'אטה, סלסה, או כל סגנון חושני אחר, בזמן שהוא בזוגיות?
אם זה מקצועי, אם זה בפן מקצועי, והבן אדם רוקד מקצועי, לא עכשיו הולך לחוג של בגידות, סליחה שאני מדבר כך, אני רואה שלי חברים שהולכים לתקוף במקומות כאלה, אם זה בפן מקצועי, אני לא חושב שיש בעיה עם זה. אם בת הזוג סומכת...
אם בת הזוג שלך רקדנית מקצועית עכשיו, אתה מאפשר לה? גם
אם בת הזוג שלי מקצועית, וזה העבודה שלה, זאת אומרת, בתור מקצועית, אני, זאת אומרת, נכנסתי איתה למערכת יחסים בידיעה, שזה מה שהיא עושה וקיבלתי את זה, אין בעיה עם זה, פתאום היא באה אליי ואומרת לי, תקשיב, אני רוצה להתחיל לרקוד סלסה, ללכת לרווה סלסה, אני רוצה את מקצועית בזה, פה אתה כבר צריך לחשוד ולחשוב למה היא תוכל את הדברים האלה.
עכשיו, זה לגיטימי אגב בעיניך, כלומר, אז אם הבת זוג שלך יוצאת מאוחר בלילה עם ידיד למסיבה, כלומר, יהיה ריב, זה יהיה לא סבבה.
לא, לא יהיה ריב, פשוט אתה מעביר לבחורה, תשמעו, אני לא נתקלתי בסיטואציה כזאת בחיים, כי רוב בנות הזוג שלי שעצתי איתן, זאת אומרת, גם לא היה להם ידידים, זאת אומרת, לא כי אני אמרתי שלא יהיה, לא קרה מצב כזה, וגם זה היה בדרך כלל ידידים שהם גייז, שהם כאילו כאלה... סליחה,
גייז, כן.
לא, גייז, במלוא מובן המילה, מה שאני לא נתקלתי איתו אני בחיים שלי, זה לא איזה משהו שבאתי ואמרתי, אוקיי, אני התקלתי מזה. אני רואה לקוחות שלי שכן התחילו לצאת עם בנות, ובסוף הם בגדו עם הידיד בלקוח הזה. ואני אמרתי לו, ואמרתי לו, תשים לב לדברים האלה.
אז מה אתה מייעץ להם? מה הם צריכים לעשות?
או להעיף את הבחורה, או לבוא ולהגיד לה נשמה. זה לא קורה. גם לי זה קרה בתחילת מערכת יחסים, שהיא באה ואמרה לי כמה פעמים, אני הולכת עם הידיד הזה או הזה, אז אני בסוף באתי ושמתי גבול, אמרתי, לא, את לא הולכת עם הידיד והזה והזה, אני לא מקבל את זה, אם את רוצה, את יכולה ללכת, אבל אני ואת לא נהיה ביחד.
אבל וואלה, אולי ירון מכיר אותה מאז כיתה יהוד, אתה באת, גבר חדש, חודש אתם יוצאים, אתה אומר לה, מה מתחתכי, חבר אמת שלה.
זה לא הייתי עושה, לא, דבר כזה לא הייתי עושה, זה לא מדבר על ידיד ירון מכיתה ח' שאין שום סיטואציה או משהו שיכולה להיות, שזה ידיד של חבורה מסוימת, שיוצאים שתי בנות ועוד ידיד, לא מדבר על זה. אני מדבר על
חבר'ה... ראית איך הוא ישר הכניס עוד בן אדם ל... אם יוצאים 25 אנשים, שולחן אפירים, הכל בסדר.
לא שותים אלכוהול.
אני אשים את זה ככה, גבר שבכבד גבר, בוא אני אגיד לכם את זה הכי בתכלס. אם אני עכשיו הייתה לי ידידה והיה לה בן זוג, לא הייתי מציע לה לצאת למסיבה באמצע הלילה לבד. נקודה. זה לא הייתי מציע.
ברנץ'.
אוקיי.
אינדיבידואלי.
ברנץ' בלי מימוזות.
אני שמח שדיברת על רקדניות, שאמרת שיש פה עניין מקצועי, לא מקצועי. לי, נראה לי, הגיע הזמן שנשאל קצת על מקצועות לא שגרתיים.
רגע, לא, שנייה, לא סיימנו את הפינה.
אה, זה לא בפינה?
לא, אנחנו רגע בפינה.
יאללה.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. אתה נהנה בינתיים?
אני כיפי, אני, תנו לי רק...
רק הדבר הזה.
רק בלגל וזה לא.
אוקיי. האם גבר אלפא יכול לצאת עם מישהי שיש לה אונלי פנס?
וואו, אוקיי, אז אני אענה ככה. אני לא הייתי יוצא עם מישהי שיש לה אונלי פנס בקטע רציני. לא הייתי עושה את זה. אני גם נמצא פה במדינה שלנו, בארץ כאן, ודבר שני, זה לא משהו שמראה לי על מישהי משהו רציני, כי אם מישהי עושה כסף מהגוף שלה ומכניסה כסף מדברים כאלה, זה לא שאני לא מכבד אותה, פשוט אני לא אקח אותה ברצינות.
יש לי שאלה, אחי. אתה בנוי חטוב, כל הריל שלך, כל הטיקטוקים שלך, גבר אמיתי מתאמן, גבר אמיתי נראה טוב. הלקוחות שלך באים, לוקחים ליווי, רוצים להיות אתה, בתכלס, בוא לא נטשטש את זה. אתה מוכר את הגוף שלך.
למה אני מוכר את הגוף שלי?
כי בין היתר אתה מוכר מוצר, אתה המוצר אחי. לא. אתה בין היתר המוצר, אתה מוכר חוויה, אתה מוכר רצון שלהם להיות אתה. במה זה שונה ממישהי שמוכרת רצון או פנטזיה מסוימת להיות איתה?
אתה אמרת כאן משהו לא נכון, כי זה לא שבחורה מסתכלת ואומרת, אני רוצה להיות איתי, זה גבר שמסתכל ורוצה לזיין אותה. זה לא אותו דבר. לא ברמה כזאת.
גבר ש... נתנה לו לזיין אותה?
אני אגיד לך, זה לא משנה. הכוונה כאן, שמה, זה לא שבחורה עכשיו מעלה, בוא, אני לא מעלה, אני מעלה תמונות שהן חושפניות, בוא, וגם הייתי מעלה. זה לא אותו דבר שאתה מעלה תמונה שיש לך, נגיד, לבוא ולהגיד, אני מאמן כושר, נגיד, או מאמנת כושר, שרוצה שלבחורה את הגוף כמו שלה, לבחורה שבא ואומרת, אני רוצה שאתה תביא עליי ביד, או שאני רוצה שאתה תיקח את התמונות שלי ותעשה ככה וככה וככה. אנשים שהם חולים בראש, יעשו ביד על תמונה גם של חברה שלך, שהיא מעלה טייץ, כי הם חולים בראש. אבל זאת לא תהיה הכוונה שלה שבואי, אני רוצה להראות את הגוף שלי בשביל להכניס כסף מזה שגבר יעשה עליי ביד. בחורה שמעלה, כי היא מעלה תחת, את התחת שלה של בחורה אחרת תרצה שיהיה לה תחת כמו שלה, זה מטרה אחרת לגמרי שהיא תעשה כסף מזה שבחורה תשלם לה על תוכנית אימונים, ולא על זה שגבר יעשה לה בעד. גבר שעושה את זה, הוא חולה בראש. זה
אתה יודע
שלו.
למה לדעתי זה צבוע? כי גם למה? אתה וגם אני, אם היו אומרים לנו, איך ידעת שאי שם יושבות 500 בנות ומעוננות על התמונות שלנו, הם אומרים, וואלה, אחי, תפדל, הכל בסדר, שיהיה להן לבריאות. אומרים לך, אחי, יש לך הזדמנות, בוא תעשה על זה גם כסף? היית אומר, בונה, למה לא?
אתה יודע שאני הייתי יכול לעשות אוני פנס בכיף? למה לא עשיתי זה?
למה לא עשית את זה?
אני מאמין שאני הרבה יותר חכם מלבוא ולפתוח עכשיו ולעשות אוני פנס. אני מאמין שאני הרבה יותר חכם מזה והרבה יותר יכול לעשות ויזם ויכול לעשות כסף מדברים אחרים. ולא מהדבר הזה. ואתה אומר שגברים מגיעים אליי, אתה יודע למה הם מגיעים אליי? כל גבר שמגיע אליי, אני שואל אותו, למה אתה הגעת אליי? הוא אומר לי, אתה פסיכופת, אתה דפוק, אתה לא רואה בעיניים, אני רוצה להיות כמוך. אני רוצה להשיג דברים שיש לך. לאו דווקא אני רוצה את הגוף שלך. כי אם אגיד לי, אני רוצה את הגוף שלך, אני יכול להגיד לו, שמע, אחי, בגנטיקה שלך יש מצב שלא תשיג את הגוף שלי. בוא, אני אמד אותך להיות הגרסה הכי טובה של עצמך. אז גברים באים אליי, בגלל שאני דפוק בראש, ובגלל שאני עושה מה שבזין שלי, בגלל שאני אומר מה שאני חושב ומה שאני רוצה, הוא לא בא אליי, בגלל הקריזמה שלי, הוא לא מגיע אליי בגלל הגוף שלי. שהייתי מפרסם כושר, גם בחורים היו באים אליי, אני יכול לקבל את הגוף שלך? לא, אחי, אתה לא יכול לקבל את הגוף שלי. אתה לא באותה גנטיקה, אתה לא באותו מצב צבירה כמו שלי.
אני חושב, כן.
סליחה, רק אני אגיד לך מה, זה, לנו היה פרק פה עם כמה כזה כוכבות של אוני פנס, לנו כמה פרקים, ואני חייב להגיד שגם לפני, אני לא קרובה לעולם הזה, והיו לי הרבה דעות שהם כמוך, אבל כן מתוך הפרקים איתם, זה היה להבין נקודת מבט אחרת לגמרי, כי גם לי היה סטיגמה על מי הן ומה הן עושות וכאילו איך הן כבני אדם שהן בחרו לעשות את זה, והתפלטתי לגלות משהו אחר לגמרי. עכשיו אני תוהה, אוקיי? סיטואציה. אתה פוגש מישהי, חכמה, מגניבה, מצחיקה, שאגב ככה הן היו כל הבנות שהגיעו לפה, מתאהב בה, יוצאים כיף לכן, כיף לכן ממש, ואז פתאום היא אומרת לך, כאילו, יש לי אוניפנס.
שפתאום אומרת לי, יש לי אוניפנס.
כן, לא ידעת.
אני לא אשאר איתה, כי הבן אדם לא אמין. זה לא קשור לאוניפנס. אני לא יכול, אם בן אדם לא אמין, אם היא פותחת איתי, כבר מדברת איתי, אני מצפה עם בחורה כזאת עם ביטחון עצמי חכמה, שתבוא ותספר לי את זה.
אוקיי, אז היא רוצה לפתוח עכשיו פעם ראשונה אוניפנס.
אני לא בעד. וזה לא בגלל חוסר ביטחון, זה בגלל שאני חושב שבחורה יכולה לעשות דברים אחרים. ודרך אגב, זה לא שאני אמרתי שאני חושב שלבחורה זה לא בסדר שיהיה אוניפנס, אני לא הייתי רוצה זוגיות עם מישהי כזאת.
כי מראה את עצמה עם דברים, כי זה סכנה לבגידה.
אני אגיד לך עוד פעם, בחורה יכולה להראות את עצמה עם חוטיני, יכולה להראות את עצמה עם פלא גוף עליון שבלי חזייה, מבחינתי, אלא לא תמונות חושפניות, אבל זה שהיא נותנת לגיטימציה לגבר, לגיטימציה, לא עכשיו העלתה תמונה וגבר שיעשה עם זה משהו רוצה, כי כמו שאמרתי, גבר יכול לבוא לראות תמונה עם טייץ, אני יודע, גברים חולים, ועושים גם ביד על בחורה עם טייץ, כי יש להם איזו סטייה לבחורה הזאת ספציפית. אבל אם בחורה נותנת לגיטימציה שישלמו על דברים כאלה, אני פחות אוהב את זה, אני פחות מקבל את זה, ולא הייתי רוצה בזוג שתעשה דבר כזה.
סבבה, אגב, אני חייבת לספר לכם, מעניין, מאז הפרקים גם התחלתי כזה לשאול כזה חברים, וזה מה הם חושבים, הם היו יוצאים עם מישהי עם אוניפנס, עכשיו רוב התגובות שקיבלתי, בהתחלה לכולם היה כזה, לא יודע, עכשיו חלק אמרו, לא, אני לא יכול, קשה לי מדי, גם עם זה שהיא פשוט עם גברים אחרים, חלק אמרו, לא היה לי בעיה עם אוניפנס, יש לי אבל בעיה עם מעלה כאילו תמונות ארומה לפיד, שכאילו המשפחה והחברים רואים.
מעניין.
כאילו
אני חושב שורה התחתונה, אחי, שזה דורש הפוך, זה דורש גבר אלפא, שידע להתנהל בידיעה שבת הזוג שלו, כביכול, עם מושא הרצה של עשרות אלפי גברים בעולם, ועדיין לדעת היא שלי, אחי.
אתה ראית את מה אני מעלה בזוג שלי ומה רושמים לי, איזה דברים?
בטח.
אתה ראית
שאני מעלה... רק להגיד למי שלא מכיר, קודם כל תיכנסו לאינסטגרם של עדן, הוא נמצא פה בדיסקריפשן למטה, אבל מי שלא מכיר, הם מתלבשים ביחד, מתאמנים ביחד, מדברים על עסקים ביחד, יש להם פרקטיק
לאולפן. הם נראים כמו ברבי וכן, האמת.
אז אני יכול להגיד לך שאני מקבל הודעות שלה להיסטור, ויש לי ביטחון עצמי מאוד גבוה ומאוד גדול, ואני דחפתי אותה להפך, לעלות גם בכושר. יש לה תוכנית בשם הפרסק, שעשינו את העד.
זה שם מעולה, שמדהים.
זה היה לפני כמה שנים שהתוכנית הזאת התפוצצה ונמכרה באלפי, ובטן ישבן הרחיים שנמכרו באמת באלפי חתיכות, והרעיון היה שלי, שראינו מטורפים, ואני באתי ואמרתי לה, לא, בחורות רוצות ישבן כמו שלך, והייתה מעלה דברים, אני לא מדבר על זה. דיברתי על הכוונה עצמה, אני בן אדם עם ביטחון עצמי הכי גבוה בעולם, אני, אין לי בעיה שמתחילים איתה, זה מחמיא לי, ואני יודע שהרבה גברים כן, גם מגיעים אליי, כי הם רוצים להשיג בחורה ברמה שלה.
אתה קנאי?
לא.
בכלל?
לא, לא קנאי.
בואי נסיים את זה. רגע, יש לנו...
רגע.
והיא, אני יכול להגיד לך שהיא תגיד שהיא לא קנאית, אבל היא יותר קנאית ממני, כן. אבל לא ברמה, לא ברמה של כאילו, אם אני עכשיו יישב עם... לא.
לא ברמה.
לך מותר שיהיו לך ידידות?
זה לא מותר או לא. אני אמרתי לכם מקודם, שאני מבחינתי ידיד... אין לי בעיה עם ידידות שהן... יש לי מטרה משותפת של עסק, או דברים כאלה שיש לי משהו משותף, אבל ידידה, אין לי צורך בזה, אני אגיד לכם את האמת, לא...
אוקיי, טוב, שאלה האחרונה, הקשנו עליך, אז השארנו את הכלילה לסוף.
זה היה קשה עד עכשיו?
זה היה מורכב יותר, אתה יודע, אתה יכול לצאת לו פוליטיקה קורקט, אתה לא יודע מה אנחנו נוציא בריל, סתם, סתם.
האם גבר יכול לצאת עם בת הזוג שלו לבר, ולהזמין קוקטייל ורוד לעצמו?
כן, בטח, ברור. מה זאת אומרת? אני מזמין זירו במקרה הזה, אבל כן. גם גברים שמדברים איתי, אחי, אני רוצה לשתות גבר שבטוח בעצמו, ישתה מה שהוא רוצה ויעשה מה שהוא רוצה, וישתה גם עם קשית כזאת ועודה, זה מה שאני מאמין. ואם הבחורה לא אוהבת את זה, שתלך כאילו לחפש מי
לענע אותה. אתה יודע שבעריכה אנחנו שמים לך כוס, שקוקטייל ורוד עם קש ורוד.
אתם יכולים לשים לי כאלה בולבולים על הראש, אני הכי בטוח, אין לי בעיה עם זה, זה לא...
מה אתה חושב באמת על מסיבות רווקות?
שזה מטומטם לגמרי. זה נשמע לי דפוק, כי כאילו, בבין חספל כזה שרוקק בו, לא יודע, אני לא מתחבר, גם אגיד לכם את האמת, יותר מזה, אני יודע שאת המסיבת רווקים שלי, אני רוצה איתך, כאילו, מה אני אומר, לא מעניין אותי כל הדברים האלה, זאת אומרת, אני מעדיף לנסוע לזה נסיעה לאמסטרדם עם חברים, בכיף, לא
ראית שהוא בחר אמסטרדם ספציפית?
יושבים שלושה אנשים, בונים קורס דיגיטלי, לילה לבן, מדברים על עשייה.
על עסקים ומוצאים חברים בטיק טוק.
תנו לי איזה טיול של מכוניות מטורפות, לעשות לסוף פסיכופטים, אני איתך.
אני
מעדיף.
גם ליה ואני איתך, תזמין אותנו למסיבת רווקים שלך, אחי.
אנחנו נבוא.
קודם כל, כל הכבוד.
יפה, הפינה מעולה. היו לנו מחיאות כפיים, אבל זה כואב באוזניים, אז נוסיף בעריכה.
אני רציתי לשאול, כי הזכרת את זה, דיברנו על הליווי שלך, בוא תספר שנייה מה קורה, מה גברים עוברים בתהליך ליווי כזה.
אוקיי, כל זה תהליך פרימיום שנקרא אלפא, אני מקבל גברים מגיל 18 פלוס, גברים רציניים, מה זאת אומרת רציניים? גברים שיש להם כסף לשלם לי, התהליך שלי הוא לא זול. כמו שאמרתי לכם,
רגע, מי הבחור הכי מבוגר שהגיע אליך?
הבחור הכי מבוגר שיש אצלי היום, 35, הייטקיסט.
רציתי שתקיד 70, משהו כזה, גיל 70, גיל 30, גיל שלישי יוצא.
היה לי בעבר מישהו שהוא בין 40 פלוס, מדבר איתך על התהליך עכשיו ספציפית, כן, אני מקבל גברים שהם באמת, רוצה להגיד, יכולים לממן לעצמם את זה, גברים שלאו דווקא בתולים, או לא, גברים שהם חסרי ביטחון, חסרי יכולת בהרבה מובנים, איבדו את עצמם קצת בכיוון עם הבחורות, זה תהליך שלו הוא חצי שנתי, תהליך שבעצם הם מגיעים אליי למשרדים, או שעושים את זה בשלט רחוק, בזום, יש לי גם הרבה גייז שמגיעים אליי, כי מבחינתי אין הבדל בין, זאת אומרת, גבר שיש לו אנרגיה זכרית, זה לא משנה אם הוא אוהב בנים או בנות, מישהו שלא יודע, זה לא מעניין, כן, ואני בעצם עוזר להם להתפתח אישית, זאת אומרת, כל מי שמגיע אליי, נכון, מגיע אליי בסיבה של נשים ודברים כאלה, ואז אתה מגיע לעוד בעיות, שהגבר יש לו גם בעיה בעבודה, ויש לו בעיה עם אנשים, ועם תקשורת, ועם ביטחון עצמי בכללי, ועם קריזמה מסוימת, וברגע שאנחנו מטפלים בכל הדברים האלה, אני גם מאסטר ב-NLP, לא שזה, וואו, עשיתי את זה בשביל עצמי, אני מביא גבר לתוצאה, לא רק בעניין אנשים, זאת אומרת, זה יכול להיות גם בעניין הכסף, גם בעניין הגוף שלו, ופשוט לצאת הרבה יותר משופר ממשהו.
אני רציתי לשאול,
כן.
אתה בן 33, אמרנו,
עוד מעט, כן. עוד מעט, עוד מעט.
כן,
32. בינואר.
בינואר.
כדי להגיע, איזה דקה לא רלוונטית. כדי להגיע למה שאתה היום, מבחינת היכולות הבין אישיות שלך, הפיזיק שלך, הכל, לקח לך שנים. שנים של עבודה.
באמת.
ואותי מעניין, כנראה הייתה לך איזושהי נקודת התחלה, אפשר לדבר תכף על כמה רחוקה היא הייתה ממה שאתה היית היום. אני מכיר, וליה גם מכירה, הלכתי בדיוק עם חברה, ובדיוק הלכתי להביא לנו שתייה בדיזינגוף לא מזמן, ואת עליה.
מה, יש לך עוד חברות חוץ ממני?
ידידות.
אתה בוגד?
מרשים לי.
היא מסכימה לך לצאת?
את עליה, לא.
לא, התשובה היא לא.
אתה יודע שכל פעם כשאני עם ליה, ואני כותב לה שנניח הייתי עם איקס וזו בת, היא צריכה שאני אכתוב לה בהודעה אחר כך, את עדיין החברה הכי טובה שלי.
כולנו נשים בסוף, אין מה לעשות.
היא ממש
בא. זה אין מה לעשות.
בקיצור, אחי, הלכתי להביא לנו שייקים כזה, מאיזה בוט בסדרה, מהתמרה שם. את עליה, פשוט איזה, אין לי דרך להסביר.
וואי, וואי, איך אני שונאת שקורה. הבחור
הכי כפוף ולא נעים שראיתי בחיים שלי. ומה, וזה, וזה, ואז מיד, איך שאני הגעתי, ראיתי אותו בורח לקואוצ'ר שלו. סבבה? ואני אמרתי, הבחור הזה, חצי שנתי, שנתי, שנה וחצי, שנתיים, הוא לא יהיה מסוגל, אני לא יודע אם הוא צריך, אבל הוא בטח לא יהיה מסוגל להגיע למצב שהוא מתחיל עם בחורה בדיזינגוף ומקבל את המספר שלא בצורה הכי סליזית ומחירתית ואיזשהו טקסט מפרומפטר. ובגלל זה אני שואל אותך, לא מכיר את הליווי, לא מכיר את זה, מה שליה ואני מכירים הכי קרוב זה פיק-אפ, מה אפשר ללמוד בחצי שנה שהופך אותך לגבר טוב יותר?
שנייה, אגיד, פיק-אפ זה הדבר הכי חרת בעולם שקיים. פיק-אפ זה כמו לשים פלסטר על פצע מאוד מאוד גדול. מה אלה מהפיק-אפ עושים? קודם כל אלה מהפיק-אפ, מי שאני מכיר כאן בארץ, זה בדרך כלל חבר'ה, או סליחה שאני אגיד, בתולים, או חבר'ה שאין להם ניסיון כביר עם בחורות, כי כל מי שהולך לפיק-אפ מגיע אליי אחרי זה. כי אני לא מאמין בפיק-אפ, אני לא הולך עם גבר, ואגיד לו, אתכן עם בחורות, ואני אגיד לכם למה. הגבר הזה לא מבין ששוב, הפצע שלו הרבה יותר גדול, והוא לא מבין שצריך להתפתח אישית ולעשות דברים לפני שאתה בכלל פותח את הפה ליד בחורה. עכשיו, מה הם עושים? הם באים אומרים לגבר, כי זה מה שהם יודעים, אחי, לך תתחיל עם כל בחורה שאתה רואה, לא עם בחורה שאתה רוצה, כל בחורה שאתה רואה, בסוף אתה תקבל מספר ממישהי, אחד, שתיים, אבל הוא לא מלמד אותו מה אחרי זה, איך, עם מי, למה, מראה לו באמת איך לעשות את זה, ומה קורה לבן אדם, הוא מקבל דופמין, אתם מכירים את המנטורים האלה, שאתם נכנסים למקום, ומהרמים את כולם, ואז בן אדם יוצא שבור אחרי זה, אתם מכירים את זה? זה מה שהם עושים, מעלים לבן אדם את הדופמין. עכשיו אני אומר לכולם, כל מי שמדבר איתי בטלפון, או עם יועץ מחירות שלי, אני אומר להם, אני לא עושה פיק-אפ, אם אתם מוכרים, אין פיק-אפ, מתקשרים, אין דבר כזה, אני שונא את זה, ו... אני תמיד אומר לבן אדם שהוא יכול לעשות את הפיקאפ הזה לבד, הוא יכול ללכת ברחוב ולדבר עם בחורות. מה הוא צריך אותי בשביל הדבר הזה? מה שאני עושה עם הבן אדם, אני יושב איתו, ולפעמים לוקח לבן אדם 4 חודשים עד שהוא בכלל ניגש לבחורה. אולי בהתחלה הוא רק ייגש לבחורה שהוא רוצה וישאל אותה מה השעה, שיהיה לו את ההרגל הזה רק לגשת אליה. אני לא מאמין בדבר הזה, וכשאתה אומר לי בחצי שנה מה בן אדם יכול לעשות, קודם כל אתה יכול לדבר עם כל הכוח שלי, ודבר שני, הטעויות שאני עשיתי בחיים שלי, בגילי ה-20 שלי, ובגילי ה-27 שלי בחיים, אני למדתי על זה כל כך הרבה, שאני יודע להעביר בן אדם בפגישה של שעה לפעמים, משהו שאני עברתי ב4 שנים.
שמה זה? כאילו מה, מה אתה מלמד?
אני קודם כל מלמד גברים שנתקעו על מישהי, היה לי עכשיו לקוח מקרה מאוד קלאסי, בן 27 שעצה עם מישהי ב-31, שהיה תקוע אליה וממש לא רצתה אותו, רשמה לו הודעות נוראיות, והבן אדם הזה חשב לשים קץ אפילו לחייו, בגלל הבחורה, כן. הבן אדם הגיע אליי שבור, הוא אמר לי, איך אתה בכלל תוכל לעזור לי? אני יכול לראות לכם איך זה הודעה ממנו, שזה היה רק לפני שבוע פגישה. והבן אדם אמר לי פשוט שאני שיניתי לו את הדרך חשיבה, כי אני בעצם גרמתי לו להבין שהוא לא חי בשביל בחורה, הוא חי בשביל עצמו, והוא צריך לחשוב עליו, לא על הבחורה, איך אני יכול לרצות אותה, מה אני יכול לעשות בשבילה, מה היא תאהב, מה אתה אוהב אחי, מה אתה רוצה בחיים שלך, אתה מוכן שמישהי תשים עליך זני ותפרד ממך כל שנייה, אתה מוכן לזה? כי אני פעם הייתי במקום כזה, והייתי מרגיש אומלל ואפס, ואתה לא רוצה להיות במקום כזה, כי לקח חצי שנה להתגבר על מישהי, ולא הייתי אוכל. ולא הייתי עושה כלום עם עצמי, והייתי ישן כל היום ונרדם רק עם טרנסים באוזניים, כי שמתי את כל החיים שלי עליה. אז אני גורם לבחורים לצאת גם מאזור הנוחות שלהם, וגם להבין מה הם שווים. להבין שהם יכולים להשיג הרבה יותר בעולם הזה.
יפה.
אותי מעניין מה ברמה הפרקטית. שמע, אנחנו הבאנו אותך, היה פה איזשהו אינטרס אישי, יש לנו מאזינים, כמה עכשיו אחוז גברים? 55% מה...
שזה אגב מרשים, כן? יש לנו חצי חצי נשים גברים.
55% גברים מאזינים לך כרגע, רובם בין הגילאים לפחות לפי הספוטיפי 23 עד 27, לא לכולם יש את הכסף לשים את התעריף פרימיום.
יש גם קורס דיגיטלי, יש את התוכן.
ליווי, עניינים.
נכניס את זה.
בוא תיתן לנו את, בוא נגיד, שלושת הדיברות הראשונות, לאיך מחר בבוקר אתה יכול להיות טוב יותר עם נשים.
יופי, קודם כל להתחיל להתאמן. זה דבר ראשון, אני תמיד אומר. להתחיל להתאמן, זה משהו שמבחינתי, א', ב', כי זה שאתה מתאמן, עזוב את הגופה היפה שיש לך. אתה קודם כל מרגיש יותר טוב עם עצמך. כשאני הולך להתאמן, אני מרגיש כמו מלך. אני יוצא מהאימון, אני מרגיש טוב עם עצמי, שהשקעתי, שעשיתי משהו. דבר שני, אני תמיד אומר, התפתחות אישית, לא משנה איך. התפתחות אישית יכולה להיות לקרוא ספר, ללמוד משהו חדש, לבוא ולרשום רשימה, באיזה דברים אתה טוב, להזכיר לעצמך, במה אתה טוב, לא במטרה. זאת אומרת, אנשים בדרך כלל באים ואומרים, אני גרוע בזה, אני לא טוב בזה. אתה לא טוב בזה כי לא ניסית. כי אתה לא מנסה, לא מנסה כלום. זאת אומרת, אני, כשאני לא טוב במשהו, אני לא אומר, אני לא טוב, לא ניסיתי מספיק. למה יש בן אדם שהוא טוב ובן אדם שהוא לא טוב במשהו? לא כי הוא יותר חכם, כי הוא לא ניסה מספיק. אז לנסות ולרשום עצמך ממש רשימה של באיזה דברים אתה טוב, במה אתה יכול לתת, מה אתה יכול לתרום לבחורה, במה אתה חזק. אני נגיד יודע שאני מאוד מצחיק, אני יודע שאני מאוד, יש אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה. אז אני מחזק את הדברים האלה בהתחלה, ואז אני רואה קומפלימנטים גם מהסביבה. ודבר שלישי, להוציא את עצמה מאזור הנוחות. אם מבחינת בן אדם להוציא את עצמו באזור הנוחות, זה לקום ב-5 בבוקר, למרות שאני חושב שזה מטומטם, שיקום ב-5 בבוקר. אם הוא יודע שלהוציא את עצמו באזור הנוחות, זה ללכת לשאול בחורה מה השעה, שישאל אותה מה השעה. כל דבר שהוא יכול לעשות, זה א' ב' שכל הכוח שלי בגישה ראשונה, הוא יוצא משימות כאלה של רשימות, של להתחיל להתאמן, לא משנה איך מצידי בבית, לא מעניין אותי מה הוא יעשה, שעשה שכיבות צמיחה בבוקר ורגיש יותר טוב עם עצמו, ודבר אחד שמוציא את עצמו באזור הנוחות.
זה מטורף. זה אגב, קרה לך שהגיע אליך גבר שהוא... כאילו, איך אני אגדיר את זה? היה יותר מדי גבר אלפא בקטע כזה פרימיטיבי, ושכאילו יש חוקים נורא ברורים למה נשים יכולות ומה לא, וכאילו מה עושים במצב כזה?
יש לי גברים שהם דתיים שמגיעים אליי, כמובן שאני מתאים את עצמי ללקוח עצמו, לאמונות שלו, למה ש... ללפו שהוא גדל ומה קורה לו, ומגיעים לי לקוחות שהם גם בצד השני שאני הייתי בו, אני הייתי בכל הצדדים, שהייתי מגיל 21 עד שקראתי את בזוג שלי, הייתי פאק בוי, אז מגיעים אליי חבר'ה שהם פאק בויז, שהם לא מסוגלים להתאהב באף אחת, ולא מסוגלים להיות רגישים, כי הם נדפקו מבחורה מסוימת, ואני גם עוזר להם בפן הזה, ומגיעים אליי מכל הסוגים.
אוקיי, okay, רגע, פאק בוי, כן. זה נקודה מעניינת.
כן.
כשאישה יוצאת עם פאק בוי, יש איזושהי תחושה שאת יכולה לשנות אותו. היא יכולה לשנות אותו?
היא לא תוכל לשנות אותו, אם הוא לא יוצא לשנות את עצמו. אני יכול להגיד לכם שאני, במשך 6 שנים, לא הייתי מסוגל לשאול עם אף אחת, הייתי מזיין והולך. ופעם ראשונה שניסיתי לשאול עם מישהי, היה לי חרדות בלילה, ופשוט ברחתי. לא הייתי מסוגל פשוט לישון, הייתי, זה מה שרציתי. ואני זוכר שהתקשרתי לאמא שלי, הייתי בדיוק במכון כושר, וחבר סיפר לי שהוא נפרד מהבת זוג שלו, אמרתי, תקשיב, זה הולכת להיות התקופה הכי מדהימה בחיים, שהולך להיות אותך, היה לי כל כך טוב לבד, שאמרתי שאני עם מישהי, רק שיהיה לי יותר טוב איתה, מאשר לבד. והתקשרתי לאמא שלי, אני זוכר אחרי המכון, הייתי כמעט בן 27, באתי אמא, תקשיבי, לא נראה לי, כי יצאתי בו, יצאתי עם בחורות, באמת, הייתי בא למכון, היה לי מאוד קל להוציא מכל מקום בחורה, היה זה מקום משחק בשבילי. באתי אמא, תקשיבי, לא נראה לי שאני אוהב יותר בחיים שלי, לא נראה לי שאני יותר בזוגות. אמא שלי אמרה לי משהו כזה, כשאתה תכיר את המישהי הזאת, אתה תרגיש, אתה תדע, איך? היא אומרת לי, תקשיב, אתה תדע. אחרי שבועיים הכרתי את מריה. הסתובב לי הראש. בחורה לא יכולה לשכנע מישהו לבוא ולצאת מהדבר הזה. הוא צריך להרגיש. אם הוא ירצה, הוא יצא מזה, תאמינו לי. ואני זוכר שבאותו פעם שרצינו לישון ביחד, זה בא לי טבעי, אפילו לא חשבתי בראש שלי, אוי, זה מוזר, אני הולך לישון עם מישהי. זה ככה עובד.
זה טריגר שצריך לבוא ממשהו חיצוני, אישה או גבר, או שזה משהו שצריך להתחיל לעבוד עליו לבד?
אני חושב שזה חייב לבוא ממך, זה קצת כמו, אני ירדתי בגיל 16-17 מלא במשקל, כולם רצו לעזור לי. בסוף...
אבל מה היה הטריגר?
הטריגר היה שאני קראתי את המיניסקוס בזמנו, בג'ודו, והרופא עשה לי כזה, אתה לא תחזור לספורט. ורק כשהיה לי מספיק בוער לחזור לספורט תחרותי, כשהמנוע יש את ההבדל בין מוטיבציה, שזה גורמים חיצוניים שמעודדים אותך, לדרייב, שזה הפנים שלך, רק שלי היה את הדרייב הפנימי לעשות שינוי, הייתה לי את המספיק אש בעיניים לעשות את כל ההקרבות ולבצע את כל הוויתורים שנדרשים.
כן, אבל זה מה שאני שואלת, בתוך זוגיות, אם אין כאילו, אז איך מגיע הדרייב אם לא ממישהו חיצוני שפשוט לא רוצה?
לא, אתה צריך להיות לך איזושהי סיבה, שמספיק כואבת לך לבד, ואז יכול להיות, כמו שנניח בג'ודו, אחר כך היה לי פיזיותרפיסט שהבאתי שהיה אמור לעזור לי להאיץ את התהליך ו... כל מה שאני הבאתי לשולחן, הוא היה אמור לעשות אותו 2X, 3X, ככה בת זוג, לדעתי, יכולה להעצים אותך בתהליך שאתה כבר התחלת עם עצמך.
התחלת את התהליך לפני, או שזה אי כאילו זה שגרמה לך?
אני אגיד לכם מה קרה לי בעצם. אני הייתי בתקופה שהיה לי הכי טוב לבד. ואני לא חיפשתי זוגיות. אין דבר כזה, גם אני אומר לך, לא לחפש זוגיות. מי שמחפש זוגיות זה הדבר הכי גרוע בעולם, כי זוגיות זה לא בא להיכנס. אני יכול להכיר מישהי תוך שנייה וחצי להיכנס לזוגיות, בכיף שלי. אני פשוט, כשיצאתי איתה לדייט, היא גרמה לי להרגיש משהו שאף אחת אחרת לא גרמה לי. פתאום האינטליגנציה של הזוי, זה שהיא מהממת ויפה, יצאתי מלא בחורות יפות, מלא בחורות מהממות, על ברגע שישבתי עם בחורה בשולחן, והייתי רואה את השיחה שהיא סתומה, או אין לה מה לתרום לי, הייתי אומר, טוב, זו בחורה שאני רוצה להיות איתה, כאילו, גם בקושי נמשך אליה אולי לפעמים, כי אני נמשך מאוד לאינטליגנציה, והיא נינה אותי ברמה שאמרתי, אין, זה משהו, היא נתנה לי להרגיש משהו שלא הרגשתי, שאמרתי, אני לא מנסה אפילו לנשק אותה, זאת אומרת, אני לא רוצה, אני רוצה לשמור על הדבר הזה, ואני זוכר שחזרתי לדירה של חברים, שאז הייתי גר מעל הג'רמיה, הם אמרו לי, מה אתה עושה פה בשעה הזאת? מה קורה? חברים, אני אומר לכם, יש לי הרגשה, אמרתי להם, זאת הולכת להיות הבת זוג הבאה שלי, והראיתי להם את זה, ואמרו לי, טוב, זאת אני כאילו העברתי, גם לא יודע מה היה לי, הרגשתי משהו שלא הרגשתי בחיים שלי, באותה שנייה סוויץ' מסוים בראש, בום.
מה היה הבא שחשמל אותך ככה?
וואו, וואו, וואו. אתה מדבר איתי עכשיו, קודם כל עוד לפני הדייט, אני בחיים שלי, קבעתי לשלושה מקומות. כאילו לא קבעתי בחיים שלי, היה איזה משהו גם לפני זה, שגרם לי, אני לא יודע מה זה היה, אבל אני אגיד לך מה זה היה, לפי מה שאני אומר לך עכשיו, זה היה, ראיתי את האש בעיניים שלה, לכבוש את העולם. זאת אומרת, האנרגיות שלה והחיוביות שלה, שאני בתור בן אדם אז, הייתי בן אדם קצת שלילי ובן אדם שהוא זה, הרגשתי איך היא כאילו משלימה אותי, ואיך היא גורמת לי, להגיד לכם את האמת, להתפוצץ ולהתפתח.
מדהים.
אני הרגשתי את זה, כאילו היא התיקון שלי בעולם הזה.
שכרה. מה עשית לפני כל הקואוצ'ריות?
יופי, אז אני, קודם כל, לא כולם יודעים, יש לי רישיון של סוכן ביטוח, אני אבא שיש לו סוכנות, אולי בעתיד אני אקח אותה, אני כן עבדתי איתו, אבל זה לא כל כך עניין אותי. אני הייתי מאמן כושר, אישי, כן, עד גיל 26 בערך, עד לפני הקורונה. הייתי פשוט עושה אימוני כושר, היה לי מתאמנים, וזה מה שהייתי עושה. אבל
קטע.
גם אז, זה לא מה שעניין אותי. כולם מתייצים איתי. מה עושים, איך עושים בחורות זה? כאילו לא,
זה
לא
הבנים או תוכנית חציל או תוכנית הפרסק?
תוכנית חציל או תוכנית הפרסק. היה לי הרבה מתאמנות בנות, הרבה, אבל הבנים שהייתי מאמן אותם, בדרך כלל בני נוער, היו תמיד מתייצים איתי על בחורות בסופו של דבר.
אולי כי זה, כשאתה נער, אני לא חושב שאתה הולך לחדר כושר בשביל הגוף הבריא והחדות בשעת אפס. אתה הולך כיבח על זה, אין בסוף.
נכון, אבל לסוף של דבר אני מאמין שאנחנו גברים, המוח שלנו כאילו תמיד, תמיד שיש בחורה שנכנסת למכון כושר ואתה רואה אותה, יש לך יותר אנרגיות לעשות דברים. אז בוא לי אמיתים, אתה יודע, תמיד ככה, אנחנו...
את יודעת מה אני שמתי לב?
נו.
שדווקא כשאני סיימתי עם תקופת החדר כושר, כאילו הייתי מסיבי על זה, כשסיימתי עם תקופת החדר כושר, הצליח לי יותר עם בנות. את יודעת למה?
למה?
כי בסוף, בחדר כושר את יודעת מי נמצא? גברים. 80% מהחדר כושר, גברים שמתלהבים אחד מהשני, או שמתחרים בתחרות סמויה או גלויה, אחד עם השני.
Okay.
מי הבבון עם התחת הכי אדום במכון, משהו כזה. ואז כשאתה יוצא לעולם, אני למדתי, לפחות ההשקפה שלי, זה שיש איזשהו good enough של אסתטיקה אצל גברים, זאת אומרת, אסור לך להיות בבון, אתה לא יכול להיראות רע, אבל יש איזשהו, ברגע שאתה כאילו הופך להיות 7/10, אוקיי? Okay. אין כבר הרבה הבדל בעיניי בין ה-7/10 ל-9/10, ומה שקיקס אין כאילו, זה המיומנויות הבין אישיות שלך. לעומת זאת, אישה לצורך העניין, יש המון המון אישו להיים מ-7 מ-10 או 9 מ-10. לפני שצולבים אותי, אני יודע, כבר עשו לי קאנסלינג על, על הראש בפרקים הקודמים. זו האמת שלי, ואז למה... למה
אתה יודע מה, אתה יכול?
למה צריך להיות יותר עם בנות?
אני מנסה להציל אותך, ארז.
במקום לבלות 5 פעמים בשבוע, 3 שעות בערב בחדר כושר, ביליתי את השלוש שעות האלה בחוץ עם אנשים במסגרות חברתיות.
מעניין.
אבל איך אתה מסביר את זה? כשאני הייתי הולך לחדר כושר, אז הייתי מוצא את האחת, שתיים בחורות האלה שמסתכלות, ואני יכול ללכת ולהתחיל איתן.
היית הולך לבחורות בחדר כושר?
הרבה פעמים כן, מי שאתה מוצא את זה
אליי. לא, אני הייתי הולך לחדר כושר בשביל להצליח בתחרות, כי אחרת היה גבר סלאבי גדול שהיה חונק אותי עד הנוקאוט, אבל הניסיון... לא, מעולם לא עניין אותי לצאת עם בחורה בחדר כושר, זה גם כזה מטומטם, הסיכויים שלך, זה כמו בטינדר, אוקיי? מה ההיגיון שלי להיכנס לחדר כושר, שבו בי דיפולט יש גברים שיראו יותר טוב ממני, כי זה הפאקינג חדר כושר. שם נמצאים כל הגברים שרוצים לראות טוב יותר.
אתה יכול לבוא לכבוצת כדורגל שלי, כולם נשים.
כולם נסביות.
חלק.
יש לי שאלה אליך. רוב הגברים שנמצאים בחדר כושר, שבאמת אתה אומר, הולכים ועושים את הגוף שלהם, סבבה? כמה מהם כבר יגשו לבחורה הזאת שנכנסת ואולי רוצה שיתנו לה יחס? לא מדבר איתך לבחורות שנכנסות עם אוזניות כאלה ודופקות את המשקולות, כאילו כמו משוגעות או לגשת אליהן, אבל בחורה בדרך כלל שנכנסת... כן, אבל אני, תשמע, אני מלמד גברים אצלי, מכל מקום להוציא את אחר במיץ שלו. מה זאת אומרת? אנחנו עכשיו יושבים בבית קפה, בדרך כלל מה אתה תעשה? אתה תהיה בטלפון, לא תשים לב. אני, חברים שיקראו לי סקאוטר, כאילו הייתי נכנס למקום, כמו איזה צלף, מי מסתכלת עליי, מי רואה אותי, מי מעוניינת בי, מי לא רוצה, זאת אומרת, לסרוק את הסביבה, מי מסתכל עליי, מי, כמו איזה שבקניק, מי אולי רוצה לדבר איתי, מי אולי מעוניינת בודקת אותי, מה קורה. היום שאני נכנס למקום, אני יודע מי מסתכל עליי, מי מתעניין בי, מי מצלם אותי אפילו, כי מצלמים עם הטיקטוק ודברים כאלה, אחרי זה שולחים לי באינסטגרם, אני רואה הכל. ואני מלמד גברים לשים לב לדברים האלה. כי ברגע שאתם מודעים לסביבה שלכם, אתם יודעים עם מי אתם יכולים לתקשר, למי אתם יכולים לגשת, מה לעשות. אז בחדר כושר, אם הייתי קולט מישהי שמסתכלת עליי ומתעניינת בי, למה לא?
אז הטקטיקה שלך בעצם זה פשוט לגשת לליד חם. אתה לא עושה cold outreach.
אני בחיים שלי לא הייתי ניגש למישהי שלא הייתי רואה שאין לה איזה נכונות, או הייתה מאוד בעצמה, לא הייתי בחיים שלי ניגש לבחור.
אז מה עם
אפליקציות?
אפליקציות של הקוריות? מעולה. אני אגיד לכם את האמת, אני הייתי בגילאי 20-21, יותר בפייסבוק ובאינסטגרם. אם אתם תראו כמה הודעות שלחתי לבחורות וגם קיבלתי ברקסים, אז הייתם אומרים שבן אדם כזה אולי היה גם יוצא מהרשתות, והייתי נראה פצצה. זאת אומרת, התמונות שלי לא היו איכותיות כמו היום, אבל פצצה. הבעיה שגברים היום, תכף אני אדבר איתך על האפליקציות של הכרויות, מוותרים מהר מדי היום, וחושבים שיש להם תחרות מאוד מאוד גדולה. עכשיו אני אגיד תכלס, האפליקציות של הכרויות זה מעולה מבחינתי. זאת אומרת, זה פצצה. אבל אנשים, גברים היום, לא מוכנים לצאת מאזור הנוחות שלהם, ללכת לצלם מקצועי רגע, לעשות תמונות טובות, להראות את מי שהם, ואז הם מעלים תמונות שלהם, סליחה, קופים מלפני 10 שנים, ולא מבינים למה אין להם מאצ'ים, למה זה, כאילו, למה זה קורה להם. עכשיו, גם בחורה אחרי זה נכנסת לאינסטגרם. מה קורה לך באינסטגרם? היא רוצה להאמין לך, היא רוצה ביטחון, אין לך סטורי, אין לך כלום. מה קורה איתך, אחי? זאת אומרת, אבל אני מאוד בעד.
זה מה, זה נקודה חשובה, אגב.
הוכחה חברתית, דיברנו על זה גם בפרק שאלות גולשים. ליה ואני אמרנו שאחד הדברים הכי חשובים זה כשמישהי נכנסת לפרופיל שלך, שהיא תראה שיש שם הוכחה חברתית ברמת מי שמגיב לך שמה זה כל מיני ידידות וחברים שלך, ויש תמונות שלך מכל מיני עולמות תוכן שיש לך. זאת אומרת, אתה יכול להיות עובד בעבודה סופר איכותית, מגניבה, מתאמן, יוצר, לא יודע, יש לך איזה עולם תוכן, אמרתי מתנדב, לא יודע, זה חשוב.
כלב, יש לך חיים מסוימים.
יש לך חיים?
כלב זה נקודת בונוס ענקית.
יש לך משהו, אתה קרוב למשפחה שלך, אתה מעלה סטורי מארוחת, איך הוא העלה, ראינו גם לפני זה, את האישה מאמינה.
יואו, האישה מאמינה. בוא, אוקיי, למי שלא יודע. עדן העלה כזה ריל של מריה קוראת, לא יודעת מה היא קוראת בתנך.
זה משהו של בוקר, תגיד אותו גם בבוקר.
אוקיי, משהו דתי. וכתב, אין כמו, אין מושך כמו בחורה שמאמינה, נכון?
נכון.
אוקיי, עכשיו, אם הבת זוג המאמינה שלך הייתה אומרת, לפני 6 שנים שהיא לא רוצה לשכב עד החתונה.
אני לא הייתי... רגע, שנייה. לפני שאנחנו מתחילים, בחורה מאמינה, מבחינתי, זה לאו דווקא בתנך. בחורה שמאמינה במשהו בחיים שלה, ברצון מסוים, בעולם. זאת אומרת, אני יכול להגיד לכם שאני מניח, יום אחד מניח תפילין, יום אחד לא מניח תפילין. אני מאמין שיש משהו, יש לי אמונה, יש לי תקווה. ויש הרבה אנשים שאין להם תקווה בחיים. עכשיו, דיברת על החתונה? לא בשבילי.
לא בשבילך.
זה לא קשור למאמינה דתייה. יש אנשים שקיבלו את זה אחרת, לא רשמתי דתייה, מאמינה, ובחורה
שלו... בודהיזם, אסלאם.
אסלאם?
אתה יודע.
אני לא הייתי, לא, אני אגיד לכם, תשמעו, אני אגיד לכם כזה דבר. זאת אומרת, קצת, עכשיו לדבר על האסלאם זה קצת רגיש, אבל אגיד לכם שהיה אכפת לי, אם הייתי רווק לשכב עם מישהי, לא היה מעניין אותי בשיט,
לא מעניין אותך.
לא מעניין אותי, אבל לצאת מבחינה של להתחתן, גם אמרתי את זה, אם הבת זוג שלי היום הייתה נוצריה, לא היה לי אכפת להתחתן איתה, לא הייתי אומר לה להתגייר, רק אם הייתה רוצה, זה לא היה משנה לי. בחורה שמאמינה זה לאו דווקא בדת מסוימת, אבל אם את מדברת על קטע של לשכב, לא הייתי מצליח לצאת עם בחורה עד החתונה, כי אני חושב שיחסי מין, זה דבר מאוד מאוד חשוב במערכת יחסים, וגם פה בודקים אם להמשיך לצאת או לא לצאת בתחילת המערכת יחסים.
עכשיו, אתה התארסת לפני כמה זמן?
וואו, לפני, אני לא, 4 חודשים, 3 חודשים.
מזל טוב, קודם
כל. בשעה טובה, אחי.
תודה.
אמרנו בין 32, בועחה 3, זה עדיין עכשיו צעיר, אתה מצליח, כאילו יש איזה וייב לדעתי עבורך גם שדברים... הרבה מאוד דברים שעבדת עבורם הרבה מאוד שנים עכשיו מסתדרים. אין איזה קטע של להגיד, בוא נה, עכשיו אני סוגר את הבסטה. כאילו, פה יכלה לבוא עכשיו ההתפוצצות הגדולה. פה יכולתי להיות האייקון פאק בויז, האולטימטיבי. יכולתי לקבל, במקום לקבל ברקסים באינסטגרם, יכולתי שבנות היו באות עליי בערמות באינסטגרם, כל מיני כאלה.
אתה מדבר על מבחינה שאני כאילו נכנס לך שאני בזוגיות?
אני אומר שאתה כאילו עכשיו בא אומר, בחרתם להתארס, זוגיות מונוגמית, אתה אומר, מריה, זאת הרייד אור די שלי עד גיל 90,
אמת.
אם עובד טוב. האם אין איזה חלק לבן אדם שהיית כמה שנים אחורה, להגיד, רגע, אחי, כל מה שעבדנו עליו סוף סוף קורה, סוף סוף נראים טוב, עושים כסף. מבינים איך החיים, איך העולם הזה עובד, למה לעצור עכשיו?
כי אם אני אספר לך עכשיו מה עברתי עם בחורות ומה עשיתי, לא אגיד לך, להגיד לך עכשיו מה אלה, לא, אני סבתי, זה לא הקטע הזה, אני מצאתי משהו כל כך טוב וכל כך מספק אותי, שלא שאני בא ואומר לך עכשיו אם ניפרד, אני אהיה מסכן, לא, אבל אני כל כך שלם במקום שלי שזה לא מעניין אותי, זה לא אכפת לי, אני מרגיש שהגבר שאני היום, זה הגבר שאני רוצה להיות, ולהגיד לך שמעניין אותי בחורה פה, בחורה שם, אתה תראה את הדרך שלי מפוצץ בבחורות שמדליק אותן, שיש לי חברה, לא מעניין
זה
אותי.
זה קורה?
לא אכפת לי, זה מדליק בחורות ברמות, זה לא מעניין אותי.
בנות כותבות לך יותר מאז שאתה בזוגיות?
זה לא יכול להגיד לך אם יותר, אבל מבחינת זה שאני נהיה יותר מוכר, ויותר מדבר על הדברים האלה, זה יותר גורם לבחורות לבוא גם צורך לרשום לי דברים שהם, אני לא מסכים, כאילו, רוצות תשומת לב, כי בחורה ותשומת לב, אתה חושב שבחורה שנייה, שרואה שיש למישהו, בת זוג, יפה, אם היא תקבל ממנו איזה קומפלימנט, היא תגיד, הוא מתייחס אליי, בחורות עובדות ברמה כזאת, כאילו, לדעתי, של זה, אם גבר רואה שיש למישהי חברה, לא יודע כמה, חבר, לא יודע כמה הוא לא יכבד, אבל אני מרגיש שאני במקום מעולה, ואין לי שום דבר, ואם הייתה לי את החרטה הזאת, תאמין לי שהייתי רווק.
אגב, מה דעתך על מערכת יחסים פתוחה?
אני לא בעד זה בכלל.
למה?
כי זה לא מכבד, אם רוצים להיות במערכת יחסים פתוחה, שיהיו בסטוץ, שישכבו אחד עם השני, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל להיות במערכת יחסים ביחד, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, לא מכבד ומגיל אפילו מבחינתי.
ואם רק לצרף כזה עוד פרטנרים מיניים, לא מערכת יחסים.
אני לא בעד הדברים האלה.
לא בעד, למה?
אני ניסיתי את זה בעבר שהייתי רווק, וזה היה סבבה, כי אני לא בעד, אני חושב שזה הורס את המערכת יחסים, אם יש אנשים שזה מתאים להם שיעשו, אני לא רוצה כאן להגיד לך, לנקוב לך במילים של אנשים שאני יודע שהיו כאן, לא המשיכו במערכת יחסים כל כך. ואני מאמין, אני מאמין...
זה היה מתחת לך גורה.
אני מאמין שיש סיבה לזה, וזה לא, עליי ממש לא מקובל, ואם יש מישהי שרוצה לעשות את זה, שתיפרד מבין הזוג שלהם, יש בן זוג שרוצה לעשות את זה, שתיפרד, שיעשו מה שהם רוצים בלחוד.
אני עוד בזה שבנות שולחות לו בדי-אם, אתן
ג'ונגל, אני אגיד לך מה, קודם כל בנות זה ג'ונגל, באמת. זה הבעיה שאנחנו גם חכמות יותר. אישה לאישה זאב,
אני לא רואה גברים שהיו עושים את זה.
גם מרמומיות יותר.
תקשיבי, החברים הכי נוכלים שלי, אני לא רואה מצב שהם היו עושים את זה. אישה זרה שנמצאת בזוגיות.
מה לא, גבר גם היה מתחיל עם אישה שיש לה בן זוג, בוא עושים לי את זה כל הזמן, זה לא איזה...
מה זה עושים לך? זה מישהו כתב לך משהו בוטה? לא, מחמיאים כזה קומפלימנטים.
עם הפודקאסט שלנו גם, מה יש לך? זה לא זה, פשוט נשים, זה הקטע של הוכחה חברתית, זה משהו אבולוציוני בעיניי, כאילו נשים יותר צריכות לראות.
פרופסור, כן, ספרי לי.
נשים, יש קטע, שאגב באמת, וזה כאילו נשמע לא פמיניסטי, בעיניי זה לא קשור לפמיניסטי, אבל יש לנשים קטע שהן רואות שלגבר יש איזושהי הוכחה חברתית, זה משהו אבולוציוני, שזה מראה, שזה כאילו שאפשר לסמוך עליו, שזה מישהו שאפשר להיות אותו. אז כשיש לו בת זוג, ושהיא שווה, ושהיא מוצלחת, זה אומר משהו גם על הגבר. בעיניי לא, אני בחיים לא הייתי עושה את זה, אבל זה הקו מחשבה מנשים שאני מכירה.
אתם יודעים מה קרה לי? אני כמה פעמים עליתי ללייב.
תמשיך, אני בדיוק.
אני כמה פעמים עליתי ללייב בטיק טוק, ובחורות פשוט התחילו לרשום, סתם, תקשיבו, הוא התחיל איתי, הוא זה סתם תגובות מטומטמות, כאילו, של להרגיש טוב עם עצמן, של לבוא ולהראות כאילו שאני שם, זה
בחורות, ברור.
זה משוגע, ואני, מה שדיברת מקודם על בחורות, אני חושב שבחורה תמיד, תמיד, תמיד עם בחורה אחרת, פחות מגברים, לדעתי, כי גבר שיש לו ביטחון עצמי, והגבר השני שיש לו ביטחון עצמי, הם מבינים שהמשחק פה הוא מאוד מאוד, כאילו בוא נוסיף אחד לשני, אבל בחורה שיש לה ביטחון עצמי ובחורה, זאת אומרת, שפחות, היא תמיד תנסה להוריד לה.
אני... זה אגב, זהו, אז זה, אני מסכימה איתך שזה רוב הפעמים, לקח לי הרבה שנים למצוא חברות שזה, שיש, כאילו יש, אבל חד משמעית נשים, זה ממש קטע, כאילו זה ב... זה גם מדהים, כי זה לא רק הנשים הלא מצליחות ינסו להוריד לנשים מצליחות. נשים מצליחות עם נשים מצליחות ינסו להוריד לפעמים אחת לשנייה. סתם, באיזה קטע, שוב אגב בעיניי, זה גם איזה תחושה כזו שכאילו אין לך מקום. כאילו את צריך כל הזמן, גם אם את מוצלחת כל הזמן, את צריכה כאילו להיות, להוריד את המתחרות. אי אפשר, הגישת ווין ווין היא עדיין לא דבר שהוא מושרש מספיק.
יש בנות כאלה, אבל כמו שאמרת, גם זה קורה אצל גברים הרבה פעמים, דרך אגב, וזה בדרך כלל קורה, תגידי, גבר שבטוח בעצמו ובחיים לא יוריד גבר אחר, בחיים. ואני שם לשני, זה כמו בג'ונגל, כמו בטבע שאנחנו אומרים, אני שם לב הרבה פעמים שחברים שלי בעבר, אני בדיעבד ידעתי את זה כי למדתי את כל זה, נגיד הייתי יוצא עכשיו למועדון, ובואי, אני לא הייתי מסתובב עם שעונים של רולקס, וזה הייתי הולך עם שעון אולי של ארמני. ואני זוכר שהיה לי חבר טוב שהיה לו אז שירוקו. אוקיי, שירוקו, אז היה אוטו אש, היה מסתובב עם שעון של רולקס, אז מפעם, אתה לא זוכר? והיינו יוצאים עם בנות. עכשיו, אני הייתי בטוח בעצמי, כאילו תמיד, הייתי נראה טוב, בטוח בעצמי, כאילו כליל, והם היו שוטים. כאילו כולם, אני הייתי נוהג, כאילו לא הייתי שוטה, והייתי נוהג לו באוטו. ועכשיו, כשבנות נכנסות לאוטו, היה לו חשוב להגיד לבנות שהאוטו שייך לו. עכשיו, אני לא אשכח את זה, שבסוף 100 חוזרים בבחורה הביתה, אני.
אגב, זהו, אני חייב להגיד, זה מה זה מוריד, וגם אנחנו עולות על זה רובנו, כן? עולות על זה מהר, זה כאילו זה, מה זה עובר מתאמץ, זה מוריד, ממש.
ברור, ואני לא אשכח שעמדנו באיזה בר בדיזי, והוא היה לו רולקס, ואני הייתי עם ארמני. אבל אני, בגלל שאני מתלבש יפה ואני נראה טוב, הוא כאילו אותה, את באה בדיוק מהעבודה, הוא בא לבחורה, הוא אומר לה, תגידי, איזה מהשעונים נראה יותר יקר? מה היא אומרת לו? שלו, שלי, כאילו, שלו. ואז הוא מסתכל, אומר לה, זה שעון של 500 שקל, זה אומר, כן, אבל הוא נראה, עליו זה נראה מיליון דולר.
בבקשה שהוא לא עשה את זה, אלוהים.
קראו לי דברים הרבה יותר, כן. אבל הוא חבר טוב שלי גם היום, אני חולה עליך, אבל זה היה כל כך מצחיק וכל כך מטומטם פה, זה קורא. שבסוף הרים לי, אבל כאילו זה...
זה קורא.
אז זה החוסר ביטחון של בנים הרבה פעמים.
נכון, נכון.
תשמע, אנחנו מתקרבים לסיום, אני רציתי לסגור איתך, קודם כל היה לי סופר מעניין, ליה, אנחנו צריכים להביא יותר גברים. אפשר להביא פעם אחת גבר זטה כזה, איך זה עובד? לא יודע אם הם מתפרסמים ככה, אבל תקשיב אחי, אני רוצה מילה, לא דיברנו, אמרנו עדיין 45% נשים בקהל, מילה לאישה אלפא, אמנם מגבר, אבל שלושת הדיברות לנשים.
שלושת הדיברות, קודם כל אני לא מטפל בנשים, יש לי מלא בקשות ושאלות, למה אני לא מלא תוכן לנשים ודברים כאלה? אבל אני חושב שאישה, קודם כל זה לא כזה שונה מגבר, חוץ מהעניין של אסרטיביות, ולהתחיל באמת עם בחורה ולשונה בדייט ראשון, אבל אישה שבאמת יודעת מה היא רוצה מהחיים שלה, זאת אומרת שיש לה איזה כיוון מסוים, שהיא לא מבולבלת יותר מדי, כי היום יש הרבה אנשים מבולבלים ובנות מבולבלות, דבר שני, קריזמה גם מצד של הבחורה, שיודעת מה היא רוצה. בואי, אני הייתי יוצא עם בנות שאין להן מושג מה הן רוצות מעצמן, גם שמגיעים לסקס, אין להן מושג מה לעשות, איך לעשות, זה לא, ברור שאנחנו גברים, אנחנו צריכים את הסרטיבים לקחת עניינים לידיים, אבל בחורה שיודעת מה היא רוצה, שיודעת מה היא אוהבת, שהיא מדברת על זה, שיודעת מה טוב לה, זה הרבה יותר סקסי והרבה יותר מושך. והדבר השלישי, בחורה שמתאמנת. בחורה שלא מתאמנת, זה מבחינתי לא הולך.
ושתהיה גם... מאמינה.
שתהיה מאמינה, ולא מאשנת.
ועם ידידים גייז בלבד.
עם ידידים גייז בלבד.
בלי חשבון אונלי פנס.
רגע, ותגיד, שאלה שאגב העלית, ובאמת רציתי לשאול, גברים חייבים לשלם בדייט ראשון?
כן, חובה.
למה?
ככה, כי אנחנו גברים. אם אתה גבר, יש לך בולבול בין הרגליים, אתה חייב לשלם בדייט ראשון. אין מצב שאתה לא משלם בדייט ראשון. גם אני אגיד לך יותר מזה, גבר צריך להיות מטומטם משלא לשלם בדייט ראשון. כי אם אתה רוצה את הבחורה ואתה רוצה להראות לה נכונות מסוימת, אז גם אם אתה קמצן, תשלם בדייט ראשון, כי אלוהים לא, את תצא בכלל לדייט.
ומה עם חצי חצי?
אין חצי חצי.
בכלל, אם מתעקשת כלום,
אין מתעקשת,
רק הגבר.
לא, רק הגבר.
ואם הוא לא עושה זה, אז הוא לא...
אם הוא לא עושה זה, מבחינתי זה לא גבר, ומבחינתי כאילו הוא צריך להפסיק לצאת לדייטים.
חזק. עדן, איזה כיף שבאת, אחי.
איזה כיף,
הייתה לך. נהנה לך ברמות, יש עוד משהו, אגב, איפה אפשר למצוא אותך, חוץ מהקישורים שנשים פה?
אז קודם כל, באינסטגרם אני מעלה כמעט הכל. מי שרוצה לפנות אליי, יש שם לינקטרי לכל הדברים. יש לי גם ביוטיוב כל מיני פרקים שאני מעלה שלי, וכמובן בטיקטוק.
מדהים.
עדן, תודה רבה, מלך.
תודה רבה לך.
בכיף.